כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמדי יום ב-12 אנחנו כאן, וניתן להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים גם אפשר למצוא את התוכנית שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות, שהן, אני דוגמת אותה מדי פעם והן נהדרות.
אחת אחת.
באמת, לא אמרו לי להגיד את זה. איתנו באולפן שירי לברי, אפרה לחמי, נדב זילברשטיין, שלום נדב זילברשטיין, ושלום גם ליובל אביבי שחזר מחופשה סוף סוף.
שלום.
אני מאוד שמחה לראות אותך, יובל.
אני גם שמח.
באמת?
מאוד כיף לחזור.
התגעגעת?
מאוד.
אני גם התגעגעתי אליך, אבל במידה, לא מאוד.
ושמעתי אתכן באמצעות כל האמצעים האלקטרונים האלה, באפליקציה וזה, שמעתי אתכן בחופשתי, ועשיתן תוכניות פשוט מעולות.
תודה רבה לך.
היה פגז. כל כך פחדתי שכבר לא תצטרכי אותי.
יש מצב, יובל. תקשיב, אסור לך לצאת לחופשות
ככה. תשמעי, בתחילת דרכנו הרדיופונית המשותפת פיתרת אותי בערך כל תוכנית שנייה.
נכון.
עכשיו את יודעת שאת יכולה לעשות את זה ללא ענד אף אף.
אז יש מצב שאני ניסיתי להפיל אותך מכיסך, כאילו, וזה הכל קורה מאחורי הגב, בואו נחשוף עכשיו.
את כל התפרים. כן, אז טוב לחזור, וגם טוב לחזור אליכם המאזינים. אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992. התגעגעתי להגיד את זה, 055-966-3992. מה קורה היום?
היום נדבר עם המשורר אמיר מנשוף על הפרויקט שלו, היפ-הופ פואטי, שבו הוא שר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את שיריו. אני אשאל אותו איך אפשר לקרוא לזה, מה זה הדבר הזה שהוא עושה. נדבר גם עם יצחק בר יוסף ממכון גנזים על המשורר שאול טשרניחובסקי, המשורר והרופא, שהיום יום ההולדת שלו, ה-142 במספר.
מדהים.
142, היום
אם פקודם. הוא היה, אם הוא היה חי, זה היה אפילו עוד יותר מרשים.
הוא לא היה, הוא מת צעיר אגב.
מאוד צעיר.
הוא מת מלוקמיה, כן. לדעתי. אוקיי, אתמול קראתי עליו, הוא היה דמות די מדהימה.
מדהימה.
טוב, נדבר על הרי... אם יהיה לנו זמן, נדבר על הרעיון שקראנו בשבעה לילות עם הסופר והמבקר אורן קקון, ואולי יהיה לנו זמן לעוד כמה דברים.
נתחיל אבל עם פוליטיקה?
בוודאי.
כי אי אפשר בלי פוליטיקה.
אי אפשר. למרבה הצער.
מה שקורה בארצות הברית בשבוע האחרון מעורר אימה, אי אפשר להתייחס לזה אחרת, ואפשר בהחלט להגיד גם שתגובות מסוימות במדינתנו שלנו, במדינת היהודים, תגובות לאהדה הזאת או לחוסר הגינוי המוחלט שמגלה הנשיא האמריקאי לנאציזם בארצו, הן די מחרידות. זאת אומרת, גם אנחנו מגיבים לזה חלקנו לא כל כך טוב. יש איזו הכשרה של השרץ הזה בגלל אמונה אווילית כזאת שהאויב של אויבי הוא ידידי, כלומר שמי ששונא מוסלמים הוא אוהב יהודים, ולכן כל העסק מוצדק.
גם הרעיון הבסיסי שצריך לסנוע מוסלמים.
זהו, זה מביך שצריך להצביע את זה בכלל, שאיסלמופוביה זה לא איזה מעלה. כאילו אם מישהו אוהב יהודים והוא שונא מוסלמים,
בארץ זה כבר נחשב לאיזה מין דבר שמותר לך להגיד, זה סטנדרט, זה בסדר, כל המוסלמים.
אז לא, איסלמופוביה זה על הפנים בלי קשר ליחס ליהודים.
אוקיי.
אבל גם ההצדקה העקומה הזאת מקורה בשלב זה בעיוורון של ממש.
זה פחות או יותר מה שכתבו הסופרים האמריקאים, היהודים האמריקאים, הילד ולדמן ובעלה מייקל שייבון. שים לב, בעלה מייקל שייבון, סופר די חשוב בפני עצמו.
אבל בעל.
אוקיי. הם כתבו במכתב פתוח ליהודים באשר הם... בשבוע שעבר זה קרה, כשלא היית פה, הם ציינו את כל הדרכים שבהן כל מיני יהודים הצדיקו איכשהו את התמיכה שלהם בדונלד טראמפ. ההתעלות בבעלה של ביתו כמובן, שהיא יהודיה והוא יהודיה, וכל הדבר הזה שאמרת עכשיו, האויב של אויבי ישראל וכל הדבר הזה, והם הבהירו שאחרי הנאום של טראמפ, שבו מצא דרך להתחמק מגינוי מוחלט של נאציו אמריקאים, אין עוד אפשרות לטמון את הראש בחול. כך הם כתבו. אם אינכם יכולים להרגיש או לבטא דאגה, כאב או הבנה כלשהם לרדיפה והדמוניזציה של אחרים, לפחות תראו עניין עצמי. הפגינו מעט שכל. לכל הפחות הפגינו מעט כבוד עצמי. אוקיי? הם קוראים ליהודים שעובדים בממשל להתפטר. לממשלת ישראל הם קוראים להתעורר, ומסכמים שכל יהודי בכל מקום שלא פועל להתנגד לנשיא דונלד טראמפ וממשלו פועל לטובת אנטישמיות. כל יהודי שלא מגנה את הנשיא בישירות ובשמו, על הגזענות שלו, תחושת העליונות הלבנה, אי הסובלנות ושנאת היהודים, בעצם סולח על הדברים האלה. חברינו היהודים בצפון אמריקה, בישראל ומסביב לעולם, בצד של מי אתם? הם שואלים.
זה נשמע יותר טוב באנגלית. Who's side you on?
כן.
זה תמיד נשמע יותר טוב באנגלית. טוב, אני חש תחושה מעורבת, אני מצטער. אני אמנם אוהב שכותבים מגלים אחריות מוסרית ונוטלים את התפקיד הזה של המצפן ומוכנים לעשות מעשה. מצד שני, המכתבים האלה תמיד מרגישים כל כך אימפוטנטיים. כאילו כותבים מכתב לתקשורת, המילים הם הנשק שלנו. למה הם לא באמת כאילו עושים משהו? זה מזכיר לי שהילד ולדמן ישבה פה אצלנו באולפן לרעיון, לרגל פרסום הספר שערכה ביחד עם שייבון, 50, שכולל טקסטים של כותבים מרחבי העולם אחרי שביקרו בישראל ובשטחים, והיא אמרה בגלוי, הספר הזה ברור שהוא לא ישנה כלום, הוא לא ישפיע. אז אולי הגיע הזמן לעשות משהו שכן ישפיע.
אוקיי, מה למשל? למשל, נעשה כמוך, כמו אתה משפיע מאוד, נצא כמוך לרחובות, נעלה על בריקדות. באמת, יש לך יכולת לא תאמן לטהרנות, כאילו, שזה אין לתאר, ואולי לזה התגעגעתי כשהתגעגעתי אליך. כאילו, מה בדיוק רצית שהם יעשו? הם משתמשים במעמד האינטלקטואלי שלהם, שבימינו בו זה גם, זה עניין גם קצת שלילי, כאילו להיות אינטלקטואל. הם הרי הבוגדים השמאלנים מברקלי, הם לוקחים צד, זה התפקיד שלהם, ומה אתה בעצם דורש? שירוצו נגדו, שיתנקשו בחייו, מה יגרום לך לאשר אותה, מה ישמח אותך, יובל, אני לא יודעת. אני רק רוצה להזכיר שבמקביל לדבר הזה, חברי הוועדה הנשיאותית לאומנויות ומדעי הרוח, התפטרו כולם במחאה על כך שטראמפ סירב לגנות באופן חד משמעי את המפגינים הנאצים, ובמכתב ההתפטרות לטראמפ הם כתבו שהתעלמות מרטוריקת השנאה שלך הייתה הופכת את כולנו לשותפים למילותיך ומעשיך. נסענו שבועה פטריוטית לסייע ולהגן על החוקה של ארצות הברית כנגד אויביהם מבית ומחוץ. עליונות ואפליה אינם ערכים אמריקאים. הערכים שלך אינם ערכים אמריקאים. אנו חייבים להיות יותר טובים מזה, אנחנו יותר טובים מזה. אם זה לא ברור לך, אנו קוראים לך להתפטר. על המכתב הזה חתומה בין השאר סופרת ג'ומפה להירי, שהיא חברה בוועדה.
אני שמח שהם התפטרו, אבל זו בדיוק הנקודה. אני קראתי באתר Electronic Literature, Electric Literature, נכון?
כן.
שהוועדה הזאת, שהוקמה בכלל על ידי הנשיא הקודם, אובמה, לא נפגשה בכלל, לא עשתה שום עבודה מאז כניסתו למשרד של טראמפ, והוא בעצמו פעל מאוד מאוד בגלוי נגד הפעילות שלה, של הוועדה. אז כאילו, מה בדיוק גרם להם לא להתפטר במחאה עד עכשיו, לאור השנאה של טראמפ למוסלמים, ללהטאבים, למאגרים בכלל? זה נראה עכשיו כמו אקט ילדותי כזה, והוא מועצם, ובאמת, אין לי מילים בכלל לתאר את הדבר הזה, בכך שהמכתב הזה שהם חיברו, אם מחברים את האותיות הראשונות בכל הפסקאות של המכתב, זה מרכיב את המילה resist, יענו, התנגדו. וזה מזכיר לי שבתיכון היינו יושבים וכותבים מבחנים בחיבור, ועושים אקרוסטיכונים בפסקאות שיוצא המורה חמורה. טוב שהם לא הוסיפו שם לב, כאילו, של ג'ון פלה והילרי.
עם אנשים כמוך אי אפשר בכלל, כאילו, להגיע לשום הישגים. טראמפ יהיה נשיא לא 8 שנים, 16 שנים. הוא יהיה מלך, כאילו. אני הייתי שמחה לשמוע מה אתה עשית לאחרונה, שהיה יותר התנגדות ממה שהם עושים. אני קשה לי להחליט.
הייתי בחופשה.
זה ממש מהלך של התנגדות. אני לא יודעת אם אתה יותר טהרן או נודניק, אבל גם נודניק טהרן זאת אופציה, בהחלט. ברוך שובך מחופשתך, בוא נשמע שיר.
תודה, זה מחמם לחזור. לפני שנעבור הלאה, מעסיק אותנו עוד דבר קטן היום. צ'רניחובסקי, שאול צ'רניחובסקי נולד היום, אבל עוד מישהו נולד היום, אדגר קרת, בן 50.
מדהים.
50? נדהמנו כבר מהעובדה הזאת בתוכנית הזאת, שהוא בן 50, עומד להיות בן 50, אבל שוב, אני זוכר, אני גנבתי לאחותי את העותקים שלה, של צינורות וגעגועי לקיסינג'ר, וקראתי אותם על מיטת הנוער שלי.
אגב, למה גנבת? למה לא יכולת פשוט לקחת עותקים?
הייתה לך פעם אחות גדולה?
לא, תמיד רציתי אחות גדולה, היו לי רק אחים. הם נתנו לי הכל על מגע של כסף. לא הייתי צריכה לגנוב כלום.
לא, אחותי מדהימה, בואי לא נשמיץ. אחותי מדהימה, אבל את יודעת, אולי זה היה מתוק יותר, כי גנבתי לה אותם. אולי אהבתי את הספרים האלה.
לא, מה שמדהים זה הנרקסיזם שלנו. כלומר, למה אנחנו נדמים מזה שאדגר קרת בן 50?
כן.
כי אנחנו חושבים על עצמנו.
ברור, כי אני זוכר אותי שוכב על מיטת הנוער שלי וקורא את געגועי לקיסינג'ר ואומר, וואו, לא ידעתי שאפשר לכתוב ככה, לא ידעתי שאפשר לכתוב בכלל. אני חושב שזה היה כשהייתי בן 12 או 13, משהו כזה. זה לא יאמן איך שהזמן חולף לו, זה פשוט חוצפה, זה ממש מפגש עם חוליית הבריונים, כמו שג'ניפר איגן כתבה לזה.
קרא לזה בספר הנהדר שלה, מפגש עם חוליית בריונים.
כן, זה המפגש עם הזמן, אתה חוטף אגרוף ואין מה לעשות. בכל זאת, נשלח מכאן, מזל טוב לאדגר קרת, יום אולי צמח.
מזל טוב, אתגר.
במגזין הספרות האינטרנטי המוסך ציינו את המאורע עם מאמר ביקורת על הגבריות אצל קרת בסיפור גילוח צחצוח, וגם צירפו איור של אסף חנוכה, או חנוכה, אני לא יודע.
אסף חנוכה, הוא נפלא.
נפלא, באיור הזה נראה קרת כילד נצחי כזה ושובב, שגונב מסטיקים ממכונה. אני חושב שזה נכון, הוא באמת ילד נצחי.
נכון, והוא באמת גונב מסטיקים ממכונה.
נכון. במאמר של רבקה רוזנר, שהיא דוקטורנט לספרות באוניברסיטת בן גוריון, היא טוענת שאת הסיפור, גילוח צחצוח, שמתאר מערכת יחסים שבסופה הגבר הופך למין כזה פוף, חלק ונטול עצמות, היא קוראת, דומה שניתן לקרוא כקריאת תיגר נגד התביעה לגבריות חדשה, גבריות נטולת שפיצים, שבמרכזה ריצוי האישה. מקריאה כזאת עולה כי האישה בסיפור, ככל אישה בעולם החדש, מורטת את הגבר עד שלא נותר מגבריותו דבר, ובלי גבריותו לא נותרת בו עצמיות, אלא כאובייקט לנשים. אבל, היא אומרת, הקריאה ההפוכה תטען כי קרת עצב בסיפור מראה כפולה ואף משולשת למצב שבו מצויות דווקא נשים בחברה. הרחמים, או שמה האימה, או שמה הגיחוך שאנו חשים כלפי הגבר בסיפור, יופנו בחיי היום יום כלפי נשים, שהן אלה שעוברות את תהליך המריטה הפיזי, כמו גם הנפשי, והן אלה הופכות באופן סדרתי ושיטתי לחפץ ורוד ונוח שגברים יכולים להתיישב עליו. מראה זו היא למעשה קריאה לשינוי ולתיקון, מתוך הגיחוך העולה מהסיפור, עולה כמו מאליה, התובנה כי איש או אישה אינו צריך למרת, איש או אישה אינו צריך להפוך לחפץ, לשימושו של האחר, ובעצם היא נותנת לקרת איזה תפקיד ככה של קורא בשער. אני חושב שזה קצת אונס של הסיפור, אני מצטער.
טיפה, כן. קצת.
כאילו, הוא כתב על גבר
שמרגיש... זה מה שאתם עושים באקדמיה, אתם יש לכם איזה עמדה, ואז אתם מלבישים אותה לזה סיפור.
אבל הנה, אני מהאקדמיה, ואני אומר, לא, אדגר קרת...
אז בוא נתנגד לזה.
אדגר קרת כתב ספר על סיפור, סליחה, על גבריות מקולקלת ואימפוטנטית, וזה לא על נשים, זה על גבריות. זה תשוקה כזאת, להציב את אדגר קרת בצד הנכון של התקינות הפוליטית, שזה לא נראה לי שזה בהכרח מה שמעניין אותו. אנחנו בתוכנית שלנו...
זה לא מעניין אותו.
Okay. ברוך השם. קראנו כאן לא מזמן בתוכנית סיפור שלו שהוא פורסם במגזין הניו יורקר שמתאר מערכת יחסים בין אב לבן אחרי שהאימא מתה, ודווקא הקריאה בגילוח צחצוח לאור הסיפור הזה מראה קו עקבי אצל קרת, לא של שנאת נשים, אלא של מצוקה גברית אמיתית, הגבריות החדשה, הרכה מול הנשיות שהיא מבקשת לחכות, לא כל כך בהצלחה.
נכון, ברור, כאילו אתם עבודים כי אתם נמאחים, אבל אתם לא יודעים איך להתנגד, זה כמו המצב של השמאל בארץ ובעולם, זה כמו שדיברנו
מכם. זה הכל פוליטי.
מי מכם שרואה בעצמו אדם מפותח ומעודן, לא יודע בדיוק איך להתנהג בתוך הזירה הזאת, שכאילו איכשהו מנוגדת לטבע שלו, כי זאת זירה של יחסי כוחות, ואתם האנשים המפותחים כמוך, אלק, אתם לא מייזים כבר להילחם שם, כי קראתם תיאוריות ואתם יודעים לדקלם מוגות פמיניסטיות, אז אתם רק חוטפים ורק נכנעים. בוא נגיד שהאנושות עוד לא מצאה את דרך המלך, השמאל בטח עוד לא מצאה אותה, אז הוא עדיין במשחק של התקינות הפוליטית, גם כי יש לו נאצים על הראש. הוא ממשיך להיות תקין. אני לא קוראת לזה שמאל, האמת היא שמדובר בגיהנום הליברלי. הליברלים, כמו גם הגברים מהסוג הזה, מתבשמים במוסריות שלהם, וזה כאילו הדבר היחיד שנשאר לליברלים וגברים המאוחים. אנחנו טובים, אנחנו תיאורים, אנחנו נגד אלימות, ואנחנו פמיניסטים. הם תמיד אומרים את זה בקול מאוד מאוד דק. וזה בסך הכל אומללות.
אז קרת לא שייך לזה. אדגר קרת...
אדגר לא שייך לזה.
אז מזל טוב, ונעבור...
אלא אם כן, אדגר קרת, אתה חושב שאתה שייך לזה, אז בוא תעלה ותגיד לנו, אני שייך לזה.
אני פמיניסט, בכל דק, אבל תגיד.
אבל תגיד את זה בכל דק, בדיוק.
טוב, נעבור ליום הולדת הבא.
כן.
טוב, נעבור בלי מעברון.
נעבור בלי מעברון, אוקיי. אז היום אנחנו מציינים את יום הולדתו ה-142 של המשורר שאול טשרניחובסקי, שנולד ב-20 באוגוסט 1875 ומת ב-1943. בהתחלה חשבנו לעשות עליו את הפינה שלנו גנזים.
הפינה הנהדרת.
כי יש כל כך הרבה חומרים נהדרים שלו, אבל אז אמרנו, למה שלא נדבר עם יצחק בר יוסף בעצמו? עורך הבלוג של ארכיון גנזים, עובד מכון גנזים, שלום לך, יצחק בר יוסף.
שלום.
אהלן. שלום, שלום.
אז טשרניחובסקי, מלבד היותו רופא, היה גם מגדולי המשוררים העבריים, וגם מתרגם, בין השאר של האיליאדה ואודיסאה, עלה לארץ ב-1931 וחי באדמותו. מה בעצם כולל הארכיון של מכון גנזים עליו? מה יש לך שם?
הארכיון של טשרניחובסקי, א', הוא מספר אחד אצלם. כלומר, הוא הארכיון הראשון שהתחילו לסדר אותו.
אוקיי.
אז כן, כמו שיש Air Force One, אז יש לנו...
זה המטוס, כאילו, של הנשיא.
לא, זה ספינת הדגל, כן, ממש ספינת הדגל שלנו.
יש חומרים רבים?
הארכיון, כן, יש הרבה מאוד חומרים מכל טוב. כלומר, גם כתבי יד שלו, טיוטות, אפילו האיליאדה שהוא תרגם עם התיקונים שלו, בכתב ידו, ורואים את ההתלבטויות שלו לגבי מילה אחת או שתיים, שאני באמת הסתכלתי וראיתי לעומת תרגומים חדשים שיש כמו של אהרון שבתאי, שהוא דייק לפעמים, ואחד דברים מעניינים שלפעמים תיקונים שהוא עשה לעצמו, אז הוא קלקל כבר. הנוסח הראשון היה יותר טוב. וגם, יש כל מיני גם...
איזה קללה זה, זה קללה לתרגם, כי אתה...
איזה גדול זה, הוא קלקל לעצמו.
לא, הוא שבר את הראש, משום שאנחנו רואים את ההתלבטות שלו, הוא כתב מילה מחק, כתב עוד אחת מחק, ולא חזר, ואפשר פשוט לראות את הראש שלו, אבל הוא, כן, באמת, העבודות שלו כמתרגם נפלאות, והשירים שלו, אפשר לראות את השירים הכי הכי מפורסמים שאנחנו כולנו מכירים, החל מ את עינך יודעת ושחקי שחקי ואומרים משנה ארץ ובן דור, שזה הכל, רואים את כל ההתלבטויות שלו בכל מילה. ו
יש לך דוגמאות לתת לנו, משהו ליד שאתה יכול להקריא לנו מהארכיון שלו?
כן, יש לנו הרבה דברים. גם אני יכול להקריא, למשל, יש לי פה לנגד עיניי על נייר מציב, שזה כל הכסף שלנו, שאני אראות להם, הם פשוט, את עינך יודעת מה מאוד יפייפית. מה זה קופות רגלייך, ועד יש פה משהו שהוא מחק, זה מה נפלא הן, משהו כזה, שזה הוא מחק, ומה נפלו, ושוב הוא מחק, ועד יש המרומז. זה כנראה הקו המרומז עד קודשי שוקייך, באוזמה וברוך. מה זה באוזמה? נו,
מה זה באמת, באוזמה?
זה באמת מילה מאוד מעניינת, אני לא...
באוזמה.
באוזמה, זה ממש כמעט שווה וכמעט. אני בהתחלה שקראתי, חשבתי באורמה וברוך, אבל הסתכלתי שוב, אז ראיתי שזה באוזמה, הנה זה. מה נפלא הקו המרמז עד קודשי שוקייך, ולפני כן היה מה נפלא, והוא ייסס, היה הקו, ואחרי זה הוא כתב, ואז אחרי כן יש בעקבות בת גלים, כעקבות בת גלים, כעקבות בת גלים על גבי...
תגיד, הכתב שלו הוא ברור?
ברור ויפהפה.
כן, כתיבה תומה כזאת?
ממש ברור ויפהפה. ואחד הדברים היפים זה החומרים שעליהם הוא כתב, כלומר לא רק משהו שהוא כתב, אלא הוא היה רופא והוא קיבל פנקסי תרופות ויומנים של בייר, חברת התרופות בייר.
כן.
אז אנחנו מוצאים על גבי, למשל יש לי ביד, אני מחזיק איזה דף מתוך הרביעי בנובמבר 1940, שלמטה יש מין צילום וציור של תרופה ששמה טנוסין, שזה משהו כנראה בשביל משהו משתן או משהו כזה, ומעל זה יש השיר העולם בזכותו של מי קיים, בזכותם של ניצנים בשדות ובגנים.
זה נחמד נורא, הערבוב הזה.
בזכותם קיים, כלומר, שזה... הוא, איך אומרים, הוא כתב על כל דבר שבא תחת ידיו, אפילו על, אפילו על לוח שנה, לוחות שנה, שהיו, בזמנו היו כאלו לוחות שנה, שמצד אחד היו כל מיני פרסומות ופתגמים, והצד השני, אז הוא ניצל את זה. והוא כתב על זה סיפורים וטיוטות, ובין היתר יש, בזכות הזה שהוא כתב על זה, אז גם נשמרו כל מיני פתגמים ומכתמים שהופיעו בצד השני, למשל ב... ביוד א', מה זה? זה 1934, ביוד א' באב, אז מופיע על גבי הדף 15 באב בארץ ישראל, החברה ט"ו באב שמה לה למטרה להילחם במכת הרווקים המתפשטת בארץ באופן מבהיל. כן? בקרוזי תעמולה שהחברה מפרסמת מזמן לזמן, היא מגלה לעיני השמש את ההרס המוסרי, החטא והריקבון, שהגברים האלה מכניסים בציבור שלנו, בייחוד מכוונים הכרוזים לחברת הנשים הצעירות.
אוי ואבוי.
זה, כן?
זה סכנה איומה.
רגע, זה מעביר אותנו ישר. אוקיי, מה בצד השני?
ובצד השני יש מין טיוטה של אחד הסיפורים שלו, ועוד דף אחד שיש, שהוא דף מאוד מעניין, שזה מעניין שאתם עוסקים בענייני, מה שנקרא, אהבה וכולי.
כן.
אז אנחנו מצאנו בארכיונו דף די מסעיר, שזה אלה אשר אהבתי. הוא עשה רשימה עם שמות ותוארים, כולל המקומות שבהם הוא כנראה אהב אותם.
תקריא לנו רגע, מה זה? מה כתוב שם?
הנה, למשל, אלה אשר אהבתי. בהתחלה מופיע פי אה. אחד זה כלי ריש, אחרי זה שם שנקרא קטון, ובסוגריים ביער. נראה עליי משהו ביער.
וואו.
אחר כך יש איקס, וכתוב באונייה.
וואו.
אחר כך יש...
זה חוג הסילון של אז.
כן, אחרי זה יש איקס, ובסוגריים האחות. אחרי זה יש איקס, בסוגריים המורה. ועוד אחת...
כמה שמות יש שם ברשימה הזאת, הוא היה פרוע.
יש פה איזה 20 או 30 שמות.
זה אחד הדברים שתמיד, כשאנחנו מזכירים דברים מהבלוג ומהארכיון שלכם, שהוא באמת נהדר, זה לא רק הטיוטות ולא רק הדברים האלה, אלא באמת כל מיני פתקאות ודברים שהם כתבו ומכתבים ששופכים אור על הדמות של הבן אדם. איזה מין בן אדם? כי אם אנחנו מתייחסים לרשימה הזאת, יכול להיות שזה לא הבן אדם הכי חביב. איזה אדם עולה?
מה לא חביב בו?
לא, לא, לא.
מה לא חביב בו? לא, אתה פשוט, הפרשנויות שלך מדהימות, זה לא, פשוט מדהים. אוקיי. הוא כזה שמרן, יובל, אתה שמעת על הדבר כזה שמרן? כאילו, זה לא נראה לו...
אז אוקיי, איזה מין אדם עולה מהצטלח של צ'רניחובסקי? מה מצטייר שם?
מה שמצטייר, אדם מאוד אימפולסיבי, חם, גם כתב היד שלו כזה גדול ושופע, והוא כתב על כל מיני דברים, הוא קשקש מה שככה תחת ידו, גם לא סתם רואים את הבלורית שלו הענקית הזו, עם השפם הזה, עם החיוך עד השן המעונק שלו, ואני חושב שהוא פשוט היה אדם מקסים. זה מאוד מסקרן, אגב, אני שמעתי שהיום בדיוק הופיע, אני עושה לפרסמת בעקיפין, ביוגרפיה של צ'רניחובסקי שכתב עודי, שכתב עידו בסוק. אני שמעתי הרגע שזה ממש היום הודפס.
אוקיי, יפה, טוב לדעת.
זה ממש היום הודפס, כן, כן, זה מעניין. אז זה פשוט פנטסטי. אני חושב שהוא היה, אדם על הכיפה, כלומר, אני אפילו שמעתי... מאחותי, שהיא הייתה בבית ספר בתל אביב, והוא...
תנורדו.
כן, כן, והיא מספרת שהיא זוכרת אותו, שהוא בא, והוא בדק לכולם את הגרון.
ברור. זה תמיד אני שומעת את הסיפורים.
עכשיו, בין היתר... בין היתר, דבר מדהים שאנחנו מצאנו פה, זה פתק שהמשורר שאול צ'רניחובסקי, עשה ביקורות סניטציה בבתי הספר, ויש אישור שהוא אומר, בתי הכיסא בסדר.
לא יאמן.
מעולה.
והחתימה למטה, שאול צ'רניחובסקי.
נפלא.
נהדר. נפלא.
טוב, יצחק בר יוסף, אני ממש ממש מודה לך על השיחה הזאת, מאוד מעניין. נמשיך לעקוב אחרי הבלוג שלך, מכון גנזים.
כן, יופי.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי.
את שמת לב שבסופו של דבר הכל מתכנס לבית הכיסא, נכון?
כן, אני עכשיו מבינה איך אתה עשית לי את הטריק הזה, איכשהו מתאמת את זה איתו.
הישר. לפינת ביקורת הביקורת. אני יודע שזה לא תחום העניין שלך, אבל אני תמיד נמשך לביקורות של אופרה רודנר, מבקרת ספרות הילדים והנוער, שמוסף ספרים של הארץ. הפעם היא מבקרת את הספר הקייטנה להגשמת החלומות, שכתבו ביחד בר בן יוסף ונטלי גבירץ. איך אומרים הצעירים? היא לא אהפה על הספר.
העברית שלך בטח יכולה להיות יותר טובה מזה. כי אתה בטח יכול למצוא איזה ביטוי יותר מוצלח מלא אהפה על הספר. כי אנחנו לא ברחוב פה.
רציתי להיות בנוער.
הבנתי, אוקיי. כי אנחנו מדברים על ספרי נוער וילדים, אז אוקיי. כן. בבקשה.
לא הלך לי?
לא.
אשתדל להשתפר.
אתה כבר לא תוכל להיות בנוער, אז לא, אני רוצה לך פשוט לדבר כמו בנוער.
איזה מזל שאני לא אהיה בנוער יותר. זה היה נורא.
בדיוק, מה היה כל כך כיף בזה?
מה היה כיף?
אז מה, שמה לדבר כמוהם גם?
כי אני זקן. לביקורת?
זה כן.
לביקורת.
כן.
רודנר מתארת
מאוד... רודנר.
רודנר, סליחה.
אופרה רודנר.
רודנר מתארת מאוד בשנינות, שהספר עוסק בציטוט שתי ילדות חנוניות, שמפיקות קייטנה מאולתרת כדי לממן סדנת כתיבה עם הסופרת הנערצת עליהן. הן מבטיחות להישאר בשכונה, אבל דבר מוביל לדבר, והן מוצאות את עצמן בעיר החטאים אילת, מטופלות בשני תאומים תובעניים בני שש. זה הסינופסיס המשעשע של הקייטנה להגשמת החלומות, מין בדרך לסדנת הכתיבה עוצרים באילת גרסת הטינג'ריות החנוניות.
אני יכולה לראות את איך זה עובד דווקא.
כן, זה משפט חמוד.
כן.
אבל זה לא עובד. הדבר העיקרי שהיא מציינת זה שהספר כתוב פרק פרק לסירוגין, כל פעם מפי ילדה אחרת, והיא כותבת שמפתיע לקרוא על גב הספר שהסופרות כתבו את הספר בשני קולות, פרק אחד נטלי ופרק אחד בר, בדיוק כמו תמרה וגל, זה מה שכתוב על הכריכה האחורית. והיא חושבת שקשה להבדיל בין הקולות, יש יותר מדי סימנים מזהים, והשפה שלהן אחידה, הן חולקות עולם רגשי ואינטלקטואלי אחיד ושטוח, מדברות וכותבות בכל אחד. למעשה, אילולי הכותרות של הפרקים, קשה היה להבין מי כתבה מה. היא ממשיכה וכותבת שמלבד ההשתייכות למועדון המעריצות הזה של הסופרת, אין לילדות האלה זהות ממשית, והמשימה להיות סופרות היא בבסיסה הרצון לפרסום, ולא באמת התשוקה לכתיבה. הם נפגשות בסופו של דבר עם הסופרת הנערצת, אבל מבחינתה זה מצב שבו הנערות מחליפות את אמותיהן המשעממות באמא חורגת מהחלומות, ואמא מהחלומות היא מגניבה ובוהמת ומעיקר מפזרת ים כסף בלי לשאול שאלות. והיא חותמת, וזה הטענה המרכזית, כל אלה כמו הורכבו יחד בתנאי מעבדה בשביל הספר הזה שנדמה גם, כי גם הוא תוכנן מראש כמוצר. אילו החלום של גל ותמר היה ללכת לסדנת הצלחה בעסקים עם אשת העסקים הנערצת עליהן, ואילו התמה הייתה שאפתנות בעסקים בלי להסתתר מאחורי יומרות ספרותיות מתוחכמות, אולי היה אפשר לבלוע את זה. לפחות זה לא היה מריח כמו מוצר מזויף.
טוב, בעיניי כמובן מאוד מצחן דווקא העובדה שהשאיפה של הילדות האלה היא... להיות סופרות וללמוד בסנת כתיבה, זה מדהים.
אני מוצא סיבות לאופטימיות. קודם כל, אם רקחו פה מוצר בתנאי מעבדה שנועד לשבות את לב בני הנוער, זה מגניב שהחלום שלהם נדע להתפרסם כסופר ולא כזמר או שחקן. לחשוב שיש אנשים שמנסים לקלוע בול מסחרית לקהל היעד הזה, הבני נוער, ואומרים, יש עדיין המון בני נוער שרוצים לכתוב וזה ידבר אליהם. זה מדהים, זה אחלה. אני חושב שזה קשור גם לסגסוג של ספרים כמו הארי פוטר, יומנו של חנון וכאלה, שמה לעשות, אנחנו הזכרנו את זה באחת התוכניות הקודמות, היוצרים שלהם עשו המון כסף, אז בני הנוער אומרים לעצמם, אוקיי, יש סיבה להיות סופר, אפשר... ויצרני דעת הקהל אומרים, להיות סופר זה תדמיתית משהו שיעבוד בספר.
טוב, 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 טוב. אני בהלם, אני ממש בהלם מזה שמה שבאמת חשוב לך, שוב ושוב, זה מסתבר, זה כסף.
כסף!
זה הדבר הכי שאתה פשוט באמת באמת מעניין אותך, ואתה משתוקק עליו, זאת התשוקה האמריקאית שלך.
ובתי שימוש.
זה פשוט לא יאמן, כאילו, שזה מה שאתה חושב, שמושך בחיים האלה. כלומר, כדי למשוך נערות, צריך לשים כסף בקצה המנהרה כדי למשוך אותם לאיזה מקצוע. זה פשוט, אתה חי בתוך סיוט, נכון? כאילו, העולם, משהו הולך בראש. זה דבר נורא. אני הייתי מאוד רוצה לקרוא ביקורת של אופרה רודנר על ההבלים שאתה מדבר פה. אני מקווה מאוד שהיא תיכנס בקרוב לעסקי ביקורת תוכניות רדיו. אני כמעט בטוחה שכשישבו נטלי גבירץ ובר בן יוסף לכתוב את הספר הזה, הן לא אמרו לעצמן, בואי נעשה מוצר בתנאי מעבדה שימשוך את לב הנוער ונרקח שיקוי שיש בו ספרים וכסף. זה כזה קשקוש, יובל, באמת. יכול להיות שאתה צריך עוד שבוע חופשה, כאילו, מה זה הדבר הזה?
אבל תחשבי, זה דבר, עוד דבר משמח.
מה משמח בזה?
התפיסה הזאת היא שספרים יכולים, סופרים יכולים לעשות כסף. הרי אף אחד לא הולך למקצוע הזה, לא רק בגלל שכאילו אנשים לא רוצים לכתוב, אלא כי זה נראה כמו משהו שהוא לא פרקטי בעולמנו קפיטליסטי, ואם המון בני נוער יאמינו בזה,
עוד פעם אתה מדבר להיות, על כסף, כן, על מקצוע מתגמל.
כן, הם ילכו, וכולנו נרוויח מזה, הסופרים והסופרות ירוויחו.
לא, מה שאתה צריך לעניין אותך, זה איך כותבים ספרות טובה. כלומר, זה העניין. אתה מדבר על לתגמל סופרים, אני פשוט בעלם מהדבר הזה. זה כאילו, זה די מבחיל וקצת פתטי. אין לי מה להגיד.
אז נעבור לדבר הבא.
טוב. ובכן, איתנו על הקו המשורר אמיר מנשוף, שספרו רעש 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 יצא בהוצאת פלונית ב-2011, והוא השיק לאחרונה את הפרויקט שלו היפופואטי, היה לו גם ספר חדש שיצא עכשיו. אמיר, שלום.
נכון, שלום.
תזכיר לי, אלן, איך קוראים לספר השני שלך?
קום.
קום, בדיוק.
קום משנה שעברה,
נכון.
מבצעת מקום לשירה.
זכור לי.
את נתב לי מעל.
רק שכחתי, לא. כן, שכחתי את שמו, תודה שאתה עוזר לי. בכל אופן, אתה השקת לאחרונה את הפרויקט היפ-הופ-פואטי, יצא ממנו סינגל ראשון, ואולי לפני שנדבר נשמע קצת מהסינגל הזה.
בנשום עמוק כדי לחזור לתל אביב עירי, לפני עשור פלוס עשור כשהייתי ילד, ואורות בנכתבים פתאום מבזק חדשות באמצע סרט של קאובויים מוזר. בכיכר יריות עבר יום וחצי.
אוקיי, תסלח לנו שאנחנו לא משמיעים את הכל.
זה אתה שכאילו שר.
אני שר, כתבתי את המילים.
למה?
את הביט הכין אופר טיסר, חבר.
אוקיי, אמיר, אני רוצה להבין משהו. יש קורה איזה משהו בעולם שירה, לא מהיום, אבל זו הזדמנות לדבר על זה. מה זה הדבר הזה שעושים היום עם שירה? שהוא פעם, אתה יודע, שירה, בעולם כתב שיר, הוציא ספר, היום פתאום יש כל מיני פואטרי סלאם ודברים מהסוג הזה. למה צריך את זה?
אני לא יודע אם יש לי את התשובה לגבי הפואטרי סלאם והספוקן וורד בכללם, כי האמת שאני לא כך אוהב את זה תמיד.
אז מה שאתה עושה זה בעצם, זה לא בתחת הקטגוריות האלה?
אז אני מרגיש שאני כן נכנס לקטגוריה של ספוקן וורד לפעמים, כלומר ששירה מדוברת שהיא קצת כמו מה ששמענו עכשיו, כלומר שזה עדיין קצת נשמע כמו שירה, אבל זה יותר קצבי. מצד שני, המסורת שאני יותר שואב ממנה אישית, והיא לא רק מסורת קדומה, היא גם משהו ששבטח ומתקדש היום בעברית בצורה מדהימה, זה העולם של היפ-הופ, של התרבות הזאת, של המוזיקה הזאת, של הכוח הזה, שמאפשר להגיד, לי אישית הוא מאפשר להגיד קצת דברים אחרים מאשר מה שאני יכול להגיד בספר.
כלומר שהטקסטים שאתה כותב להיפ-הופ הם אחרים מהטקסטים שאתה תכתוב ותפרסם בספר? זה לא אותו...
כן, זה מאוד אחר. אני חושב שכשאני כותב שירה, אני לא מצליח לדבר על דברים פוליטיים מספיק באיזשהו מובן. אני לא מצליח לבטא את עצמי במובן הזה של איזה נעליים, איזה זקן יש לי, דברים כאלה שהם נורא חשובים לי.
זאת אומרת, מה? כי כשאתה...
אדם קיים בעולם.
כי כשאתה כותב שיר, אז מה? אתה צריך לעסוק בנושאים יותר גדולים?
או שזה יהיה יותר פואטי, אולי.
או שזה יהיה יותר פואטי. מה מונע ממך?
אני חושב ש... אני מתנסה בכל מיני צורות. כן, אז אני יכול להתנסות בספוקן וורד, אני יכול להתנסות בהיפ-הופ כזה, אני יכול להתנסות בתרגום, בכתיבת שיר לירי, בכתיבת שירה כזאת וכזאת. כלומר, זה מה שאני אוהב לעשות. אני אוהב להתנסות בצורות. והאמת היא שבשביל לכתוב שיר כתוב ולספק שם לעצמי את הצורך בדיבור על דברים, על רצח רבין, כן? לא הייתי יכול לכתוב, כמו ששמענו בשיר עכשיו, לא הייתי יכול לכתוב את הביטוי הזה בשיר. יש משורים שהיו יכולים לעשות את זה, אני לא אחד מהם, כן?
Okay.
אני קצת כנראה זהיר מדי, אבל אני יודע שאני יכול לעשות את זה בשיר רפ, כאילו. שם זה אפשרי.
אתה יכול אולי להקריא לנו, אם אתה מוכן, שיר מתוך קום, או משהו מהסוג הזה, כדי שנראה אולי את ההבדל, כלומר שירה שפרסמת בספר?
כן, אני אשמח מאוד.
זה מתוך קום באמת מה שאתה קריא?
אני אקריא מתוך קום, כן. מכאן אני רואה ימאים שעובדים ושווים, ששמיים מחשיכים בצבע. היינו חיילים, והיו לנו מחברות. היינו חגיגה מבעיתה לנשמות מתות. אחר כך עסקנו הרבה בתפילה. מילים חדשות להוציא מן העולם, בזבזנות של עשירים לרגע. עברנו דירה, למדנו לסגור דלתות מן העולם. חשבנו לדעת מי אנחנו. אדם הרעיש בהציפו האור, הכחלת עננים בפיגומי זהב. איך לתוך הזמן הזה אתה מכניס שבת?
זה באמת מאוד שונה.
כן.
נכון, זה נהדר, אבל לראות את הרב גוניות הזאת, זה נשמע אחרת לגמרי.
אבל באיזשהו אופן, אני כלומר, לא מבינה למה שלא יהיה נגיד גם ספר שירה, ספר שירה כשיוצא, למה שלא יצורף עליו דיסק, אם המשורר מקריא את השם שלו, כי כשמשורר מקריא את השירים שלו, זה תמיד אחרת מה שאנחנו מקריאים.
אני חושב שזה לגמרי משהו שאפשר נגיד להשמיע אותו עם ביט מאחורה, עם יורשה לי.
אמיר, יש פה הצעה.
אני אשמח, תעשה את החיבור
עם המפיק הנכון.
עם הכסף.
אני מתקשר לריאנה, אני מתקשר אליהם. תגיד, כמה שירים יש בפרויקט שלך? כמה...
הוא יהיה משהו כמו 5-6 שירים, כזה מיני אלבום.
ואיך זה יופץ?
זהו, בגלל שאני ככה יותר מדי אוהב תקליטים, אז אני אדפיס אותו על תקליט של 10 אינץ'.
ויניל?
וואו, ויניל?
ויניל, זה בעיניים.
אף אחד לא יוכל לשמוע את זה. לא,
הוויניל חזר, הוויניל חזר.
באינטרנט, זה גם באינטרנט.
אוקיי, אבל לא יהיה קסטות.
קסטות ודיסקים לא. זה לא עובד, זה מוקל.
הבנתי. ומה, ויהיו הופעות לדעתך?
כן, יהיו הופעות. כל שם, תשמע, יש עוד כמה חבר'ה שיש את מסירת ישרים, שזה הרכב של היפ-הופ פואטי שכזה, יש את 01 של המשורר שיר החורש ומרקו שעושים ביחד. יש דברים, אני מרגיש שאנחנו איזושהי חבורה, קצת בירושלים, קצת בתל אביב, קצת נסתרים, אבל שאנחנו משחקים משחקים האלה קצת.
הנה, אתה פה, אנחנו... אתה לא נסתר, מיליונים מאזינים, תקשיב.
נכון.
אין לך שום דבר נסתר יותר, זהו, יצאת על העולם.
יצאתי
מהמחתרת. טוב, אמיר מנשוב, תודה רבה לך.
נאחל לך בהצלחה.
ממש בהצלחה מהפרויקט היפה הזה.
תודה אמיר, להתראות.
תודה.
ביי.
כן, מתקרבים לסיום.
מדהים.
לא הרגשתי איך הזמן עובר.
קדימה.
קראנו שנינו את הראיון במדור הספרות של שבעה לילות, של ידיעות אחרונות עם אורן קקון, מבקר ספרות לשעבר, שכתב, או עדיין, שכתב את ספר בחוריו, אומן השלילה. שיצא בהוצאת בבל.
נכון, הרעיון שלו, הרעיון הזה נפתח בהצהרה שלו, שעמוס עוז, דוד גרוסמן ואלף בית יהושע, מבחינתי זה אותו סופר, אותה שפה, אותו צר מילים, אותו עולם דימויים, אותם סיפורים. מיד אחר כך הוא מתואר, קקון, כילד הרע של ביקורת הספרות באמצע העשור הקודם. אגב, וואו, אתה שמעת פעם, הילד הרע באלמוני, באמצע העשור הקודם, שתקף את טקסטיל של אורלי קסלבלום, בלי לקרוא שורה ממנו, העליב את אלון חילו והצטמרר מהקול המביך של דודו בוסי. ואז הוא אומר שהוא הבין, הוא אורן קקון, שאם בכל פעם שאתה פותח ספר ישראלי אתה מקבל אלרגיה, אז תכתוב את הסיפור שמעניין אותך.
הצעות כאלה כל כך מרתיעות אותי, כאילו, אני תרם קראתי את הספר, אני מודה. אבל כשמישהו כותב ספר בישראל כישראלי ומציר אני חוטף אלרגיה מספרות ישראלית, זה נדמה כאילו הוא מבטא שנאה עצמית. זה מין כזה רצון להיפרד מכל מיני דברים שמאפיינים אותך, אבל הם מאוד לא נעימים לך. לכולנו יש כאלה, דברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, אנחנו רואים אותם ומפרדים מהם. אני גם מתקשה להאמין שמישהו כותב בישראל ומצליח לא להיות כותב ישראלי. ואם כן, זה גם לא טוב. מה זה אומר עליך שחיית במקום כלשהו, ואז כתבת ספר שמנותק לחלוטין מכל מאפיין של המקום הזה?
תשמע, אני באמת, הרעיון הזה היה... וואו. אני מאוד הייתי רוצה כמובן לאהוב את הילד הרע הזה, אבל הרעיון הזה היה ממש פתטי. פשוט, בוא נגיד את זה, זאת האמת. זה עוד פעם מישהו שמעיד על עצמו שהוא מגניב, וזה פשוט, זה כבר נהיה דבר בלתי נסבל. או, כמה אני פרוע, וכמה אני שווה, וכמה אני יוצא דופן, ואיך כולם כאלה סחים, ורק אני די, יאללה. כאילו, באמת, חלס.
וגם, זה מין דבר כזה שכאילו אומרים בישראל, עוז וגרוסמן נורא משעממים אותנו, וגם אני כאילו חטאתי בזה, אבל כל העולם סתום? לא רק הישראלים, כי בגלל זה עוז מוזכר תדיר ברשימת המועמדים לפרס נובל, וגרוסמן זכה
לא,
בבוקר.
לא, זה גם להגיד, זה, תשמע, מה שהוא אומר זה גם שהם אותו דבר. עכשיו, אתה יכול לא לאהוב את עוז ואת גרוסמן ואת א' ב' יהושע, אבל אותו דבר הם לא.
נכון.
אז, זאת אומרת, וגם אני לא הייתי מתהדרת בזה שכתבתי ביקורת... בלי לקרוא את הספר, זה לא
זה
כזה
משהו שאני לא מבין אותו, כמו מנחם כאילו. בן שהייתי
אז הוא מגניב, נו, בסדר
מנחם בן גם גנה מגניב, הוא אמר שהוא כותב ביקורות על
כן,
סמך 20
כן,
עמודים
זה אנשים כאלה שהם חושבים שהם נורא מגניבים
אנחנו עושים את זה, אולי אנחנו עושים את זה לא נכון
אנחנו סתם משקיעים לעומק כאילו, מתהפכים על משכבנו בלילות
ממש, ממש, קוראים ספרים קודמים של עוד סופר שזה, וואו, זה בלגן זה כזה קשה לכתוב ביקורת ויש באמת שחצנות כזאת, אני מבין את מה שכולכם לא מבינים, אתם כולכם סתומים, אבל אני אמנם גדלתי פה כמוכם, הייתי נס, פרצתי את כל השמום והבנליה. טוב, אני מקווה להתבדות ושזה ספר מצוין, כי גם, כי זה מה שאנחנו מחפשים באמת, ספרים מצוינים, בואי נגיד את זה, הלוואי של ספר מצוין.
תראה, אני רק יכולה להוסיף שמה שהוא כותל שם אורן קקון, זה שהסופר, כשואלים אותו מיט, מי הוא כן אוהב, אז הוא אומר שהסופר אהוב עליו, בסופו של דבר זה מישל וולבק. אוקיי, זה הכל, מישל וולבק. עכשיו, אני מחבבת מאוד את וולבק, אבל בוא נגיד שלא התרשמתי מהרדיקליות הגדולה של קקון. כולם אוהבים את וולבק, אורן קקון, זה לא... זה אופנתי לאהוב את וולבק, כאילו אין בזה טיפת חתרנות, ואתה כרגע נתת לנו מניפסט על כמה אתה חתרן.
ואז גם, גד גם הוא מספר איך בספר שלו, האיסלאמופובי לוחרו, החליף את המילה איסלאם ומוסלמי ביהודי. שזה באמת הדבר הכי שמרני שאפשר לעשות. כאילו, היי, תראו, אם זה היה יהודים, כולם היו כועסים, וזה אנטישמי.
זה היה רעיון פשוט מביך, אין מה להגיד, ואם הוא היה בן 20, אז אפשר לסלוח על זה, אבל... טוב, אוקיי.
בעצם סיימנו.
סיימנו להיום, אנחנו כאן מראשון עד רביעי, היום יום ראשון, מחר יום שני נהיה כאן שוב בשעה 12, ב-104.9 או ב-105.3, FM. באתר האינטרנט של כאן, או אפליקציה כאן אודי, או בעמוד הפודקאסטים, שם אפשר גם למצוא לתוכנית שלנו. תודה לאופרה לחמי, שירי לברי ונדב זילברשטיין. אתם מוזמנים להפנות שאלות דרך האתר, או במסרונים, בכל נושא שמטריד אתכם. להתראות מחר, יובל.
להתראות.
But illegitimate.